היום בוודאי היו מגישים בגצים נגד דברים כאלה. מה יש? כי הוודאי הם. העובדה שאתה מזכיר את עצמך לאדון, גם היא פוגעת בחירות שלך. על כל פנים, הוודאי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים, כתוב ברש"י, שטרי קודם. זאת אומרת, יש פה כאילו הנמקה. אחרת הפסוק לא מובן. הוודאי הם, ולכן מה? ולכן יש לך מגבלות בזה שאתה בא אחריי. אתה לא יכול לעשות דברים שאני הייתי הראשון בהם. שטרי קודם, יש לך שטר של קניית העבד? סטופ, יש לי שטר קודם. לא ימכרו ממכרת עבד, אומר רש"י בהכרזה. מהי ההכרזה? כאן יש עבד למכור. זה ביזיון. כאן יש עבד למכור, זה לא מכובד. אתה עומד, אתה רוצה למכור אותו, ואתה מכריז עליו. צריך לעשות את זה בצורה יותר סולידית שלא תפגע בו. ולא יעמידנו על אבן הלקח או אבן המקח. זאת אומרת, היה איזה שוק עבדים, ושם היו כנראה בשביל לראות אם יש לו שרירים טובים, לראות אם זה שווה את הכסף, אז היו מעמידים אותו והיו בודקים אותו. צריך לעשות את זה בצורה הרבה יותר צנועה וסולידית ולא פוגעת בכבוד של העבד הזה. נו, אדם הגיע כבר למצב כזה, ולא נדבר עכשיו גם על הברייתא בקידושין, איך הוא הגיע בכלל למצב כזה שהוא צריך למכור את עצמו בגלל השפל הכלכלי וכו' וכו'. גנב, אין לו מה לשלם, הוא רחוק מלהיות איש מכובד. מה זה נוגע אליך? הוא איש עברי, צריך לנהוג בו כבוד. זוהי הפרשה אחת. אחר כך, בהמשך הדברים, התורה מדברת על מי שמוכר את עצמו לנוכרי. מה בדיוק לנוכרי? וגם כאן מצב עוד יותר חמור. הוא מוכר את עצמו אני אספר רק בדיחה שיש לה איזה קצת קשר למה שנעשה ברשות הרבים, אבל היא קשורה לעניין הזה. מעשה ביהודי אחד שבא לרבי, שאל אותו הרבי, מה אתה עוסק? אז הוא אומר, הוא מוכר ביכלך. זאת אומרת, הוא מוכר ספרונים. בדרך כלל זה היה שם נרדף לספרות זולה. אז הרבי אמר לו, מה זה? אז הוא אומר, מה אני יכול לעשות? פרנוסה, פרנוסה. טוב, אז הרבי אמרת, אז יש לך בעיה מקומות. לפני שהוא נפרד, אומר הרבי, תשמע, יש לי בשבילך איזה תפקיד, איזה משרה. בכנסייה ממול מחפשים מישהו שיצלצל בפעמונים. זאת אומרת, רבי, אני אקרא לגויים שיבואו להתפלל בכנסייה, זה פרנוסה? אז הוא אומר, ולתת ליהודים לאכול טריפות כאלה בצורה של ספרונים כאלה, דיינו לקנות מעריב וידיעות אחרונות, זה לא כמו לצלצל בכנסייה, אולי יותר חמור. על כל פנים, אז מי שהגיע למצב כזה, כתוב ברש"י, שמשות של עבודה זרה. הוא לא עובד עבודה זרה, רק הוא מצלצל בפעמונים. במדרגה כזאת הוא הגיע. גם על זה כתוב. יש דינים איך צריכים להתנהג, כי לי בני ישראל, הוודאי, ואני לא דן עכשיו בצדדים, על מי המצווה, המצווה על בית דין, שיד ישראל תקיפה איך להכתיב לגויים הקונים להתנהג וכו'. כלי בני ישראל עבדים, עבדיים אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים. אומר רש"י, כלי בני ישראל עבדים, שטרי קודם. אני השם אלוקיכם, כל המשבדם מלמטה, כאילו משבד מלמעלה. כאן יש הדגשה, כי אני השם אלוקיכם, דבר שלא מופיע בפסוק הקודם. כלי בני ישראל עבדים, אומר אבן עזרא, טעם שתודיעו כן הגר הקונה העבד הישראלי. ובהערה הוא הוסיף, אחר שאמר כלל זה בהימכרות עבד עברי לאחיו הישראלי, מה שראינו בפסוק הראשון, חזר עליו עוד פעם בהימכרות עבד עברי לגר, שידע דיניו המיוחדים ושלפיהם ינהג בו. בסדר. זאת אומרת, בכוונה מופיע פה אבן עזרא בשביל להראות, רש"י לא נכנס להבדלים בין שני הקטעים, ו... הוא כמעט העתיק את מה שאמר כאן שם, אלא רמז כל המשבדה מלמטה, כאילו משבד מלמעלה. דהיינו, מי ששולל חירות מיהודי, הוא למעשה גורם לאיזה שעיבוד גם ברוך נהיה, גם בשמיים. עשרים מאוד להיזהר בזה. בסדר. המקור של רש"י, זוהי הדרשה בתורת כהנים. כי עבדי הם שטרי עליהם ראשון, אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים, על תנאי שלא ימכרו ממכרת עבד. דבר אחר, לא יממכו ממכרת עבד, שלא יעמידנו בסמטה ויעמידנו על אבן המקח. זה המקור של דברי רש"י. אז אפשר כמובן לראות דברים יפים, ואי אפשר להיכנס לכל הפרטים, מה עשה פה רש"י. קודם כל, בתורת כהנים מופיע שני מנדאמרים, שתי וקימתות. אחת, שהוצאתי אותם על תנאי שלא ימחו ממכרת, ודבר אחר שלא יעמידנו בסמטה, ורש"י בלל את זה בקטע הראשון, כאן יש עבד למכור ולא יעמידנו על אבן הלקח, אבן המקח. אז רש"י לא קיבל שצריך פה לגרוס דווקא, או שאין הכרח שיאמרו שזה דבר אחר. ב', הדברים הללו של תורת כהנים נאמרים רק על מי שמחר עצמו לעברי. והם לא נאמרים על מי שמחר את עצמו לגוי, באוקימתא השנייה. ורש"י לקח את אותו יסוד שחז"ל אמרו על מי שמחר את עצמו ליהודי, ואמר עוד שאותו דבר קיים גם בנוכרי. במלבים, זה הפירוש לתורה והמצווה לתורת כהנים, כי לבני ישראל עבדים, ועל תנאי זה הוציא אותם מארץ מצרים, שלא יהיו עבדים עוד. וכבר אמר זה בנמכר לישראל, שיוצא בשש, ואסור לעבוד בעבודת עבד, וחזר שינית בנמכר העקום, לעקום, שאינו מצווה על המצוות, הוסיף מפני שאני השם אלוקיכם, לכאורה לפי המלבים שהרגיש בזה, יצא להיות כבר, אני השם אלוהיהם, כי הרי הוא מדבר אל הגוי, והם חלקי וקנייני, ושכינה דבקה בם למטה. זה מה שרש"י רמז, אני השם אלוקיכם, כל המשעבדם מלמטה, מפני שבזמן שאתה משעבד יהודי, אתה למעשה משעבד את הרוך נהיה שבו, והרוך נהיה שבו, זה חלק אלוקה ממעל, אז זה כאילו משעבדם מלמעלה. כאן צריך עוד לפלפל ולהאריך, אני מקצר, אבל מה עולה לנו מפה? את החירות היחסית שרש"י נהג במקורות התנאים של פירושו. אם הוא העתיק בדיוק את מה שכתוב, אז שטרי קודם, זוהי מליצה חזלית, מפני שעבד קונים בשטר, בכל פנים אחד מן הקניינים, וזה נאמר רק על מי שמחר עצמו לעבד עברי. אבל רש"י אמר, כיוון שהתורה משתמשת באותו ניב לשוני, כי עבדי הם, ואני רואה שחז"ל אמרו, עבדי הם שטרי קודם שקניתי אותם לעבד, בשטר, או כמו כמו בשטר, אז ממילא עשה את אותו הדבר, רש"י, למרות שלא מצא בחז"ל מקורות לדבר הזה, ורש"י אפילו התעלם מההבדל בין מוכר את עצמו ליהודי אחיו, לבין מוכר את עצמו לגוי, דבר שאבן עזרא כן הדגיש בו, ובתקופות מאוד מאוחרות, גם המלבים בפירושו לספרה אמר שאומנם כתוב בתורה כי לי בני ישראל עבדים וזה נאמר כבר פעם אחת וחזר שנית ואמר את זה. וכאן הוא רומז, או על כל פנים בעקבותיו, אני יכול להבין מדוע אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים, זוהי ההנמקה שנאמרה בפעם השנייה, דהיינו יש פה כאילו שיעבוד של הקדוש ברוך הוא, כביכול. כיוון שאני הוצאתי אותם מארץ מצרים, והם בני חורין, ואם אתה משבד את חלק האלוקה שבאדם, אז אתה משבד גם את המקור הרוחני שבו הוא תלוי. אלה הם דברי רש"י וקצת עיון במקורות שלו. יהודי בן זמננו, חי היום בירושלים, נדמה לי, כתב פירוש נוסף על פירוש רש"י. זה לא רק להחלת הדורות הקודמים, גם בימינו ספרים חדשים בפירוש רש"י. והנה, כי עבדי הם שטרי קודם. גם זה צריך ביור. דים עומדים כאן במי שאינו רוצה לשחרר את העבד ביובל, ואף שיודע מחובתו זאת לשחררו. אם כן, מה תועיל לו ביור זה ששטרי קודם? למי זה נאמר ששטרי קודם? מי מפחד מרש"י כזה? על מי אתה מאיים? מי שבלאו הכי מגיס את ליבו בדברי התורה, גם הנימוק של שטרי קודם לא ידבר אליו. אלא מה אתה מוכרח לומר? שאתה מדבר פה ממי שאכפת לו. דרי מי שרוצה לקיים את מצוות התורה הרי אדרבה, עדיף לגבי לומר לו שאף שהוא הבעלים, מכל מקום ישחררו מחמת רצון התורה. ואפשר. דמיירה נמי בעניין שיש לאדון המטלה שלא לשחררו, וכגון בורח בזמן עבדותו או חלה, ויבוא האדון לומר, לשחרור של יובל הוא, מפני שבכך ישלים עבדותו שנמכר בתחילה רק עד זמן זה. הוא היה חולה, לא היה לו ביטוח רפואי. אז אני מפסיד כסף, הרי קניתי אותו, הרי כתוב, עד שנת היובל עשיתי חשבון כמה שווה העבודה שלו איקס שנים ליובל. ואם לא קיבלתי את התמורה, אז לא חלה, איך אני יכול לעשות? אבל בחיקאי גם נבאי השלמה שהרי לא קיבל האדון תמורת כספו, ועל זה בא להזיר דשטרי קודם. יכול להיות שכלכלית אתה צודק, ויש לך מקרה טוב שאולי מבחינה החשיבה הכלכלית מגיע לך תשלום. אבל אם יש לך תביעות עליו, יש לי שטר מוקדם. ואם כן שחרור יובל הוא בכל גב נאפקת הדמלכה. זאת אומרת, הוא מבקש להעמיד את דברי רש"י על דיוקם, שטרי קודם גם ליהודי שרוצה לקיים את מצוות התורה. כי מי שלא רוצה לקיים את מצוות התורה, מה אתה משמיע לו ששטרו קודם, הוא לא שם עליך ולא על השטר שלך. יהודי שזה מדבר אליו. אבל יהיה לו איזה חתירת תירוץ, אז אומרים לו סטופ סטופ, גם אם אתה צודק, אבל כשקנית, קנית לך תחילה אדם שיש עליו שטר קודם, והוא שטר החירות המשעבדת. ותגם אנחנו נדבר על הפרדוקס הזה של חירות משעבדת. כיועץ בזה כאן פירש בפעם השנייה, כי לי בני ישראל עבדים, שטרי קודם, אפשר דקן העניין, עכשיו איך יפרש כאן למה שטרי קודם, הוא יתעלם. אגב, באמת לא ראיתי מישהו שהעיר, שכשרשי אמר שטרי קודם בפעם השנייה, לכאורה אין לרשי זה מקור. כי בתורת כהנים ובמדרשי ההלכה החזלים, דבר זה לא נאמר על המקרה הזה, וגם לא ראיתי מי שיעיר שרשי עשה פה מין הסבה כזאת. בכל אופן, מה טיבה של ההנמקה הזאת שטרי קודם? אפשר דקן העניין, דבכל הפרשה דכתיב גאולה תהיה לו, וכן לא ירדנו בפרך לעיניך, דעזרה הזאת באה דלא נדחה אבן אחר הנופל, וקידע בקידושין, והיינו דיבואו לחשוב, זה מכיוון שהלך זה ומחר עצמו לעבוד עזרה, זה נוער שוליים, זה בכלל אדם שאני צריך להתייחס אליו. הגיע למצב כזה שמוכר את עצמו לצלצל בפעמונים כדי לקרוא את הנוצרים לעבודה זרה. אז לא ינהגו בו מנהג ישראל, דרי הוציא את עצמו מן הכלל, ולכך נאמר שטרי קודם. וכלומר, דאבדי נמכר לגוי ולעקר, מכל מקום אחרי נמכר יעולה תהיה לו, לא להתייאש משום יהודי. גם יהודי כזה שהגיע לשפל המצב הכלכלי וכתוצאה מזה יידרדר מבחינה רוחנית ומוכן להתפרנס מן המיסיון, להתפרנס מעבודה זרה, ככה, אבל אז דלך שגם על יהודי כזה הקדוש ברוך הוא אומר שטרי קודם. מכל מקום אחרי נמכר יעולה תהיה לו, והיינו, אף דעתם סבורים שחלה עליו אדנותו של אדון, וממילא דהווה דינו כנוכרי, לכך כאמר דשטרי קודם, והיינו, אי אפשר שתחול עליו מרותו של אדון הגוי, שהרי שטרי קודם. גם באוזניו של הגוי צריכים לצעוק. לא יודע אם הגוי הזה ישמע, אבל לכן אמרתי שזה כנראה במדינת התורה, שנותנים לגרים תושבים לגור, ושומרים על זכויותיהם הכלכליות, אבל גם זה באותה מגבלה לכל הפחות כמו לאזרח היהודי. גם הוא שטרו של הקדוש ברוך הוא קודם, וכל קנייה היא לזמן מוגבל. גם יהודי שמחר את עצמו לגוי, מחר את עצמו לזמן מוגבל, ושום המטלה ושום טוענה לא תהיה, גאולה תהיה לו, כי שטרו של הקדוש ברוך הוא קודם. זוהי המסגרת הטכנית כאילו של דינים ושל הבנת דברי רש"י ושל שוב דוגמה מה עשה רש"י. רש"י מצא בחלק גדול של העניינים הנידונים על ידו מצא חומר חזלי קדום, אבל הוא לא העתיק את זה סתם, אלא איזה שימוש יפה ואיזה דברים מיוחדים הוא עשה עם הנתונים האלה. עכשיו, מה עשה שפת אמת? הוא ביקש לתת, במקרה שלפנינו, מימד הגותי לעיקרון הזה של שטרי קודם, ושל היחס של אדנות של בעלות של הקדוש ברוך הוא על עם ישראל. שטרי קודם. וזה נוהג גם אתה. מה אפשר לומר? בסדר. עבד עברי איננו נוהג אלא בזמן שהיובל נוהג. כולם הרי למדו את הסוגיות. אין עבד עברי. אז מה? טוב, אתה רוצה מרד איזה, יש לך פרשת בהר, אתה מסלסל בזה. אבל מה לקח ומה מסקנות עולות מן הדברים האלה כשזה בכלל לא למעשה אצלנו? אז אמר, לא ככה. שטרי קודם. זה נוהג גם אתה. מה לקח? כפי קבלת מלכות שמיים שמקבלים, כך פורקים שיבוד מלכויות. גם כאן יש לנו עסק עם גויים. גם אם לא משתעבדים הלכתית פורמלית בקנייה של עבד, אבל כל היחס בין עם ישראל לבין אומות העולם מקופל בפרשה הזאת. לא רק שישראל על אדמתם ויובל נוהג ויש דין של עבד, ועבד נמכר לגוי והגוי הזה חייב לקבל את מרות ההלכה. לא רק אז אומרים שטרי קודם. יש כאן הסבה להתמודדות לאומית. כל אימת שיהודים יודעים ששטרו של הקדוש ברוך הוא קודם, הגאווה הלאומית שלהם משתמרת. כמאמרם ז"ל, המקבל עליו עול תורה, מעבירים ממנו עול מלכות. עכשיו הוא העמיק דרגה נוספת. ויש בחינות עבד ובן. אנחנו מכירים את זה? כל אחד אומר שלוש פעמים ביום התפילה. השיבנו אבינו לתורתך. אמרת אבינו, אמרת בן. אם הוא אבינו, אז אנחנו בניו. וקורבנו מלכנו לעבודתך. אמרת מלכנו, אמרת עבד. הרי לך בקטע הראשון, איך שאתה מדבר בתפילה, אתה שומע מיד שאתה מניח את היסודות של בן ועבד. וכיוצא בזה, אם כבנים, אם כעבדים. אנחנו מכירים בהרבה הרבה מקומות קדומים ויותר מאוחרים את השניות הזאת של בנים ועבדים. ופעם כבר פרסנו את העירייה כולה של בן ועבד לכל האורך, החל מתקופת המקרא ועבור לניסוח החזלי בתפילה למשל, ובתקופות יותר מאוחרות. וכמו שכתבנו במקום אחר, והנה הוא עשה צעד נוסף. כשאתה אומר בן ועבד, זה לא צריך להיות שני אישים נפרדים או שני מצבים שונים. זה יכול להיות מאותו אדם, הרי לך מהתפילה. כשאתה עצמך מתפלל, ואתה לא סובל מפיצול האישיות, ואתה אומר, השיבנו אבינו לתורתך, ומיד אתה אומר, וקרובנו מלכנו. דיינו, אני מבקש מבחינת הבן שבי לשוב לתורה, ואני מתחייב מבחינת העבד שבי לעשות את עבודת המלך. זאת אומרת, אדם אחד יכולים להיות לו צדדים, נטיות נפשיות שהן יסודות של אב, אחרים של בן. כיוצא בזה יכול להיות באישיות אחת שיש לו גם זמנים מיוחדים. יש זמנים שהוא מרגיש שהוא מתפקד בצורה מאוד ממושטרת ובעלת משמעת בעבד, ויש מקומות שהוא עושה את זה בכיף, בהרגשה כל כך פנימית ועמוקה של בן. כמו שכתבנו במקום אחר, כי בימי המעשה הוא בחינת עבד. וזה אחת ההצעות שלו. כל ימי המעשה אנחנו עשית כל מלאכתך, אתה עושה מה שאתה חייב לעשות. שבת, בנים אתם לשם אלוקיכם. הנה יש לך בתורה עצמה, כאן כתוב כי עבדיהם, בספר דברים כתוב בנים אתם לשם אלוקיכם. הנה לך דוגמה של שתי בחינות. ומכל מקום כתיב, עבד משכיל ימשול בבן מביש. זה פסוק במשלי, שכמובן מבקש ללמד לקח כלכלי ורעיוני גדול מאוד. יכול להיות שיש
בן של האפנדי, בן של מוכתר, בן של העשיר הגדול, שהוא מתהולל, ויש שם מנהל משק עבד, מבין טוב עסק. מה קורה? העבד הזה שלכאורה הוא בסטטוס הרבה יותר נמוך, הוא תופס את העסק, והוא מושל בבין המביש, זה הפשטות הריאלי של הפסוק. מה דרשו חז"ל, או מה הוא ביקש לעשות פה? זאת אומרת, יש לפעמים שבחינת העבד משכילה להנהיג ולהשתלט גם מבחינה רוחנית על בחינת הבן. כדאית שתלמיד חכם בחול יש לו כמו כן נשמה יתרה כמו עם הארץ בשבת. אם אתה אומר שבאמצע השבוע יש בחינה של עבד, תלמיד חכם שהוא בחינת שבת, שיש לו את הקשרים הנפשיים הפנימיים כמו בחינה של בן, אז הוא מושל בבן מביש, דהיינו הוא יכול, למרות שהוא בבחינה של אמצע השבוע של עבד, הוא יכול להיות גם מושל בבן הזה. ובית עניינים אלו הם בחינת התורה והמצוות, כי העוסק בתורה הוא בן חורין. ומכל מקום צריך כל אחד לקבל עול מלכות שמיים ועול מצוות. הרי לך שוב, השיבנו אבינו לתורתך. אז כשאתה דן על התורה, אתה דן בחינת הבן. וקרובנו מלכנו לעבודתך, לעבודת המצוות, אתה מדבר על בחינת העבד. אז למרות שאתה עוסק בתורה, עומק, אחד מהעומקים של דבריו, יש פה איזה דיאלקטיקה פנימית, איזה סתירה פנימית. מצד אחד אתה אומר, אתה מבקש עול מלכות שמיים. ועצם הזכור הזה של המושג עול, זה קנייה וקבלת מהות. ומצד שני אתה אומר, אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. אז הוא יבדיל. עוסק בתורה, אתה מבקש ממני שאני אצור, אני אומר אחד ההסברים, אתה מבקש ממני שאני אצור, שאני אפעיל את המוח שלי. אני יכול להפעיל את זה רק אם אתה נותן לי את חירות היצירה. אם אתה לא מלחיץ אותי, אם אתה נותן לי הרגשה של בן, אז אני יכול גם כן לתרום את חלקי בהבנת התורה. כשאתה מבקש שאני אבצע מצווה, פעולה, אני ממושטר. אז אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. ואף על פי כן, כשאתה אומר לי לקיים מצווה, אז אתה נותן לי את היסוד הזה של קבלת עול מלכות שמיים ועול מצוות. וזה פירוש הפסוק עבדיים. כמו שנאמר, ישראל אשר בך אתפאר, שזה תפארת למקום ברוך הוא במה שבני ישראל מקבלים עול עבדות עליהם, אם כי הם באמת בנים. ואין זה שבח של בני ישראל בלבד, אבל הוא עדות אמת על הבורא יתברך. והאמת עד לעצמו, שכיוון שהשם אלוקים אמת, לכן כפי שמתעלה האדם רואה ומשיא כבוד הבורא יתברך, הוא מכניס עצמו לקבל עול מלכותו יתברך, ואין לזה שיעור. אבל המתח הזה בין בן לעבד הוא לא חד פעמי, וכשאתה מכריע ואתה עובר את הטור מעבד לבן, אז בזה גמרנו. לא ככה. יש לעולם בחינת עבד ובן. עבד ובן. בכל רובד רוחני שאתה נמצא, קיימת השניות הזאת. בחרת ברובד אחד, עברת מעבד לבן, אז לגבי המדרגה היותר גבוהה, שם אתה עבד. אז עוד פעם אתה עולה למדור ההוא, ועוד פעם אתה מתעלה, אז עברת עוד פעם לבן, ואז לגבי המדרגה שאחריה אתה עוד פעם עבד. ויש לעולם בחינת עבד ובן, עבד ובן, שכפי מה שמשיגים יותר ברזין דמלכה, למי המלך מגלה את סתריו? לא לעבד, הוא מגלה את זה לבן. אז אם אתה מגלה דברים עמוקים, אז אתה יש לך בחינת בן. אז ככל שאתה מבין יותר את המעלה של האבא, אז אתה משפיל את עצמך יותר לקבל עול מלכותו, ואז אתה הופך להיות עוד פעם עבד. יחס בין אבא לבן הוא יחס שיש איזה לבביות. אבל ככל שאתה מכיר יותר את האבא, ואם האבא הוא באמת בעל מדרגה, אז אתה מאבד את האישיות שלך לעומתו. יש לנו כבר כמה דוגמאות. ההרצה של רב צבי יהודה לאבא שלו היא לא נורמלית. יש בהלכה שדעה שלא נתקבלה הלכה למעשה, שבן על אביו איננו מסתפר שנה שלמה, לא מתגלח שנה שלמה. פעם רב שלוי מזלמן התבטא, היה בירושלים אחד שעשה את זה, והוא התכוון לרב צבי יהודה. ולמה הוא עשה? לא רק מגלל החומרה, הוא ידע מזה אבא שלו. כי הוא היה אצלו בחינת בן שגילה לו רזין דה מלכה, אז מלו הפך להיות עבד, אז הוא קיבל את העול עוד יותר, כי הוא ידע עד איך הדבורים מגיעים. ככל שאתה מכיר אדם גדול בפנימיה שלו, אז אתה יותר מתבטל כלפיו. אז עכשיו כלפי ישמעיה. וממילא זוכים יותר, ואז ממילא אם אתה מתבטל כלפיו, אז אתה לא אישיות כלפיו, אז אתה רואה עוד יותר עמוק. וממילא זוכים יותר לראות ולהשיג בחינת בן וחוזרים להיות עבד. כנ"ל. זה אחת הדוגמאות של החריפות של השפת אמת. שכשאתה עומד על זה, אתה רואה כמה זה אמיתי. זאת אומרת, איך יש פה רצו ושוב, ולעולם יש פה איזה דינמיקה של התפתחות, ואתה הופך מבן לעבד ומעבד לבן, ועוד פעם ועוד פעם. ועל זה נאמר, אדם הוא בהמה תושיע. אז חזל דרשו, אדם הוא בהמה. מה זה אדם הוא בהמה? מדברים פה בבני אדם שערומים בדעת, ומבין טוב מאוד, הוא ערום. ואף על פי כן משים עצמו כבהמה. ואיזה מחסרון דעת? הרי מדברים פה שהוא ערום בדעת. רק שהידיעה האמיתית מביאה ההכנעה הזאת להבחין כי מותר האדם עין. אדם שיודע עד איפה הוא מגיע ומה המעלה שלו, הוא יודע באמת שהוא בהמה. ואם הוא בהמה אז הוא מקבל דרגה יותר גדולה. אם הוא דרגה יותר גדולה אז הוא אדם יותר גדול. אדם יותר גדול אז זאת בהמה יותר גדולה. אז הוא הולך זאת. זאת אומרת, העבד והבן הם יסודות שלעולם התפללת טוב ואמרת קרבנו מלכנו לעבודתך. אז התפילה שאחרי זה, בהשיבנו אבינו לתורתך, זה עוד יותר עמוק. ולכן לעולם לבני ישראל עבדים. הרי מה נפשך, אם אתה אומר שבחינת הבן, אז אם הגעת למדרגה כזאת, והיית עבד טוב וקיבלת הסטטוס של בן, תשמח בזה? לא. אבל אם אתה בן יותר טוב, אז לעולם בני ישראל עבדים. אף אם יעלו בגבי מרומים, נשארים עבדים נאמנים. ועל זה נאמר, עבדי אתה, ישראל אשר בך התפאר. אז הוא פירש ששני חצאי הפסוק האלה הם משלימים אחד את השני. מה יש פה להתפאר שיש לך עבד? נו, יש לך עבד. עבדי אתה. בסדר? הצהרה. מה זה ישראל אשר בך התפאר? מכיוון שיש לי עבד כזה, שהוא לומד את סוגיית העבדים עד הסוף, וכתוצאה מזה הופך להיות בן, ואחר כך עוד פעם עבד, אז הוא לעולם עבד, אבל לעולם הוא עבד שתמיד, הוא אף פעם לא נשאר על מקומו, הוא תמיד הופך מבן והולך עוד מדרגה ועוד. זה ישראל אשר בך התפאר. אני מתפאר, אומר הקדוש ברוך הוא, בדינמיקה המתעלה של בניי. וכן דבר זה נוהג בכל שנה. זה קיים לא רק במישור הנפש, זה קיים גם במישור הזמן. ג' מועדות, בניסם יוצאים לחירות. ומקבלים עול בחירות בנים. מלכותך ראו בניך. המעביר בניו בין גזרי ים סוף. מבחינה של בנים, אני עכשיו לא רוצה להיכנס לזה שא' דה פסח הוא עבד וז' דה פסח הוא בנים. אבל כללית, ניסן יוצאים לחירות. ומקבלים עול מלכותו כל ימי הספירה. מה עושים בספירה? בחינת עבדים עושי דברו. כמו שכתבנו ליל, עד שמתקיים זין שבתות מימות, שהיא השבועה שמושבעים ועומדים מהר סיני. לספור, פירושו של דבר, הקדוש ברוך הוא אמר, תמימות, תהיה תמימית, או מה שהוא אומר. אז קיבלת מלכות, קיבלת את העבדות. ואז זוכים בשבועות לקבל התורה בחינת בנים, לחפצין בגין זה דמלכה. הנה יש לך דיאלקטיקה בין פסח לבין שבועות. ומכל מקום, נו, אז מה קורה אחרי שבועות לפי הנוסחה שלנו? חוזרים אחר כך לבחינת עבד, והוא חג הסוכות, ששווים בתשובה בראש השנה ויום הכיפורים, ומקבלים עול מלכותו מחדש, והוא התפארת הנזכרת לאל שהקדוש ברוך הוא מתפאר בהם. וזהו חג הסוכות, חיבה יתירה. שמחה יתירה הייתה במקדש בסוכות. מה יש? נשלם המעגל השנתי, נשלם המחזור, ואז הקדוש ברוך הוא אומר, אתם רואים איך שהם הולכים לי מעבד לבן בן לעבד, נגמר המחזור הזה, פיין. ישראל אשר בך התפאר, עבדי אתה, זה ברגלים. בסיכום, ישראל אשר בך התפאר. שכפי מה שהקדוש ברוך הוא, בני ישראל עושים, ככה הקדוש ברוך הוא פורה להם, מידה במידה. הם עושים, הוא מתפאר בהם. וכן יש מעניין זה בכל יום. איזה פנורמה. זה תסיסה מתמדת. בכל יום שהוא קבלת עול מלכות שמיים בבוקר. קם בבוקר מקבל עול מלכות שמיים. וזוכין על ידי זה לתורה. מה עושים אחרי שמתפללים, מתחילים ללמוד. אז כיוון שבבוקר קיבלת עול מצוות ואמרת לעבודתך ואמרת מלכנו, אז במשך היום קיבלת סטטוס של בן, ואתה עוסק בדברי תורה ככה במדרגה יותר נינוחה ולא מלחיצה. ובערב חוזרים לקבל עול מלכותו יתברך, ובחינת עבד השני הוא יותר מעלה כמובן למשכילים. בערב אתה לעולם צריך להיות יותר טוב מאשר היית בבוקר. כי לכאורה צריך אחד לשאול, רק רגע, אם בבוקר הייתי עבד ובערב אני עבד, אז מה שווה לי כל העבודה ביום? התשובה לא ככה. בבוקר היית עבד בלי שידעת את הטעם של הבן, אז היית עבד כי קיבלת עול מלכות. אחרי שהיית עבד וקיבלת עול מלכות וקיבלת את הצ'רטר הזה של בן ומיצית את עצמך ואז בחרת להיות אמת, אז זה דרגה הרבה יותר עמוקה. זאת אומרת, זה דרגה של מי שעלה כיתה. מי שקבלת מלכות בערב היא כמו שבבוקר היום שלו לא יום. זה בדיוק מה שצריך לעשות. שאנחנו דברים, מה צריך לעשות בסדר מוסר? למה קבעו סדר מוסר לקראת סוף הסדר השני? בסדר מוסר אתה צריך לעשות חשבון. כך צריך לעשות, לא תמיד עושים את זה פה, אבל זה מה שצריך לעשות, לשבת ולעשות קופה. מה היה במשך היום? היה לי בבוקר דרגה כזאת, עברו כך וכך שעות, מה היו ההישגים, עכשיו אני נכנס לסטטוס חדש, אבל ברצון, אני עכשיו בוחר ברצון, לאחר שידעתי את הטעם של העבד, את הטעם של בן החורין, אני מקבל מחדש עליי את הדבר הזה. יוצא שהוא ראה במחזור היומי, הוא ראה את זה במחזור השנתי, במחזור השבועי, שבת ואמצע השבוע, יום, שבוע, כל השנה כולה, והוא ראה את זה בנפשות בכל מיני הדרגות. כי לי בני ישראל עבדים. אז כשהתורה אמרה כי לי בני ישראל עבדים, היא אמרה את זה דרך קבע לתמיד. על פי המשנה מקבל עליו עול תורה, מעבירים ממנו עול מלכות. דאיתא, מאן דכפית באחרא, מי שכפות, מי שמשובד למשהו אחר, דהיינו לצדדים השליליים, אינו יכול לקבל עול מלכות דשמיא. בזוהר הקדוש פרשה זו, ובמשנה נזכרת לאל, מעבירים משמע, מעבירים ממנו עול מלכות, אף שהוא תחת עול מלכות. איך אדם יכול, איך יהודים היו עצמאים כל ימי הגלות? מכיוון שהם קיבלו עליהם עול תורה, אז גם אם טכנית היה להם עול מלכות, מעבירים ממנו, מעבירים ממנו, ועל כן שניהם אמת, שאינו יכול לקבל בשלמות עול תורה, רק אף על פי כן, על ידי שמקבל על עצמו וחפץ להשתבד את תורת השם, מעבירים ממנו, ואז יוכל להיות הקבלה כראוי. וזה שנאמר כי לבני ישראל עבדים שחפצים להיות עבדי השם, הוא מתקיים אחר כך עבדי הם בפועל ממש, כך הוא הסביר גם את הכפילות, כי עבדי הם אשר הוצאתי אותם. אכן נאמר עוד כי ביציאת מצרים נשאו בני ישראל עבדי השם בעצם. ואינם יכולים עוד לפרוק על חס ושלום מלכותו יתברך להיות נקרא כפית באחרה. יציאת מצרים הקנתה חירות עולם. לחירות עולם. דהיינו אי אפשר, יהודי לא יכול להיות יותר משובד. יש לו תמיד איזה קופסה שחורה אטומה כזאת של החירות הפנימית שלו. וזה נעשה ביציאת מצרים שיצאנו מתחת ידי עבדי פרעה להיות עבדי השם. ולא דברים קל וחומר. אם מאן דכפות באחרא אינו יכול לקבל עליו עול מלכות שמיים, מכל שכן המקבל עול מלכות שמיים, אינו יכול להיות משובד לסתרא אחרא. החופש, דבר שהוכח במשך ההיסטוריה. כלפי חוץ היו יהודים משובדים. מה עשה היהודי שכל ימות השבוע הגוי הזה שיאבד אותו? הוא בא בשבת, הוא היה בן חורין. גם כשהוא הלך תחת העול, אז בליבו הוא חשב, אתה גוי, גם אם אתה בן חורין, אתה כל כך, כל כולך חתיכת משועבד ליצריך, ואני בן החורין גם אם אני נושא את העול. ובכלל ישראל שקיבלו עול מלכות שמיים בשלמות ביציאת מצרים, תו אין נכנסים בשיבוד, ואף שהם בגלות טכנית, אבל אינו בעצם, זה לא עצמי להם. ולכך כל ששבים אליו בתשובה מתברר העצם שלהם, הוודאי הם שטרי קודם. אז נכון הוא שאתה רואה עכשיו עבד עברי שהוא קנוי, הוא משובד או לאדונו העברי או אפילו לגר תושב הזה. אבל זה לא עצמי, זה תקופה אפילו 50 שנה. אבל אחרי ה-50 שנה הוא יושב בעטרותיהם בראשיהם. הרי לך שהוא יכול, הוא לא ימחר לעולם. כבר לא מדברים על הצדים הטכניים שלו להתקלס בו ולהעמיד אותו על האבן ולהעמיד אותו בסמטה. הוא לעולם מרגיש את עצמו עצמאי. הוא חייב לה, מדוע? כי זאת אומרת ששטרי קודם לא צריך לבוא לידי ביטוי רק כשבא הסתירה, שאתה מוציא את השטר שלך והקדוש ברוך הוא כביכול מוציא את השטר שלו. בזה ששטרי קודם, אז גם אם עכשיו הוא משובד תחתיך, יש לו בכיס את תעודת השחרור. כשהוא הולך בכיס עם תעודת השחרור, אז גם השיעבוד שלו הוא שיעבוד זמני. שטרי קודם. ואין הפירוש קודם בזמן דווקא. רק שהעבדות להשם יתברך קודם בלב איש ישראל. זאת אומרת, גם בערכיות, לא רק בצד הכרונולוגי. ואינו יכול להתנתק על ידי עבדות בשר ודם. וכל הבטחה זו עבדיים, כאן הוא נתן לזה ביטוי לא רק אישי, אלא גם ביטוי לאומי, היא הכנה לימי הגלות, וכמו שכתבנו, אבל עצם בני ישראל הם נקראים בנים. יש בחינה של בנים גם בדורות ההיסטוריה. הפסוק אלי בני ישראל עבדים ברשי מתורת כהנים שטרי קודם, כל מקום שנאמר, לי הוא לעולם ולעולמי עולמים. כי לי בני ישראל, זו הדרשה שלו. כל מקום שנאמר לי לעולם זה כתוב במקום אחר, אבל הוא צירף את זה לפה, זה אחד מהאברקות שלו. ולעולם אנחנו עבדיו, מה זה לעולם? אפילו בגלות. פירוש שטרי קודם אינו בזמן, שהיינו עבדים אליו התברך קודם שנתגרשנו מארצנו, לא רק זה, אבל לעולם מלכותו התברך עלינו. וכל גלות ועבדות שחל עלינו בהשגחת השם התברך, גם כשאנחנו עבדים, כי שטרו, הוא שולט עלינו בשלט רחוק, יש לו שטרו קודם, אז אתה בינתיים תבוד, אבל אין דבר, כשאני אסתר אותך, אני מיד מביא אותך. אבל על ידי החטא, מתלבש מלכותו יתברך שמו ממדרגה למדרגה, ולעולם, בכל מקום, אפילו יהודי שמוכר את עצמו, לשמש עבודה זרה, שטרי קודם. לכן כתיב, זה הפסוק בעזרא, עבדים אנחנו, בנחמיה, עבדים אנחנו ובעבדותינו, לא עזבנו אלוקינו, עדיין אנחנו עבדים, שעדיין מלכותו עלינו, והרי כל הגזרות והכללות כתובים בתורה שכולה שמותיו של הקדוש ברוך הוא, וזה שטר הראשון רק שמתהפך על ידי החטא, כשחל בהר ובחוקותיי, אז יש כל הכללות האלה שמה, אז הוא אומר, הרי אם כל הכללות שבתורה, איך אתה מפרש אותם? הוא אומר, התורה כולה היא שמותיו של הקדוש ברוך הוא, אז איך אתה יכול לדלק את צרף את מה שיש בחוקותיי, את כל הצעות האלה? איך זה שמותיו של הקדוש ברוך הוא? אז הוא אומר, שטרי קודם. אם אתה תדע לקרוא את התורה בשטר הראשון, לפני השיעבוד, אתה תראה שם רק דברים טובים. רק יתהפך על ידי החטא, ולכן זה יקרה מה שקרה. יש פה מגילת העצמאות. זוהי מגילת העצמאות. מסלסלים בכל מיני דברים. כבר בהזדמנויות אחרות סיפרתי כמה דברים פיקנטיים על מגילת העצמאות של מדינת ישראל, מה שלפניה ומה שאחריה ומה שהבישס מייסה, בסדר, זה כבר שייך להיסטוריה. איפה מגילת העצמאות האמיתית? זאת השטר הקודם מכל השטרות, זה מה שכתוב פה. אבל זה לא רק פעולה שנעשתה בעבר, זו רק גם חוויה בהווה. וזה בא בגלים בגלים ובמחזורים מחזורים, ואין מי שיכול לצאת מהמשטר הזה, ואין מי שיכול לצאת מהמעגל הזה. כיצד בני אדם מרגישים את עצמם בני חורים. הרי זה מה שקרה. ביציאת מצרים יצאנו לחירות. מה קורה אחרי זה? אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. ובעצם המאמר הזה הרי אתה מחבר את פסח ושבועות. העבודה בין פסח לשבועות זה הרצו ושוב הזה בין עבד לבין בן. בין אבינו למלכנו. בין קבלת מלכות ובין לקבלת אבהות. עבד ובן במעגלים ובמעגלי מעגלים. וזה לא מושגים כל כך מסתרים מאיתנו. ניסיתי להסביר את זה. יש יסודות של צייטנות, יש יסודות של משטר, יש יסודות של משמעת עצמית שאתה עושה את זה מכיוון שאתה מחויב, ויש פה הרבה אנשים שעשו את זה בעבודת הצבא, ראש קטן, מה שאומרים לך אתה עושה, ואתה עושה טוב עם כל ההידורים, עם כל הסלסולים, אתה מנקט, גם את התותר וגם את הרובה וגם את המדים, ויש פה, מה יש לדבר? יש פה מסדר וגדונר, פה אבי אבות, וגדונר, אגי אבות, אלוף אבידור, אם בכלל לא יהיה פעי יגיע בעול שלך, הכל שיהיה טיפ טופ, זה משטר. ויש שאתה לבד, יש שאתה בבית, אתה בן, בלי המשטר, בלי הזה, אתה עולה מהמדרגה הזאת, אתה עושה את הכל ברצון פנימי, ברצון פנימי אתה יוצר, ברצון פנימי אתה מחדש בתורתך, ביום אחד, בסדר אחד, לסדר להגיע במשטר של עבד, של משטר, של משמעת. בסדר עצמו להיות בן. בכיף, בלי לחץ, יושב ומפעיל את המוח ועובד ומחדש כמו בן שמחפש בגינזה דמלכה. אמרת את הסדר, עוד פעם, תייצב, אני עכשיו מקבל משטר, הצעד הבא. העלייה הרוחנית של האדם, העלייה הרוחנית של עם ישראל, העלייה הרוחנית של ההיסטוריה הישראלית, היא כיצד זה עובר מאב לבן, מבן לעבד, למלך, וחוזר חלילה. כשאמרה התורה, כי לי בני ישראל עבדים, אז היא נתנה את מגילת החירות הגדולה ביותר, שבעזרתה אדם בונה את עולמו הרוחני.